זה באמת, זה צוות מאוד מאוד גבולי.
עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
אין מה לעשות, אני לא בחרתי.
רגע, גם בתוכנית של עם גלית?
לא, מה פתאום,
שם זה המובחרים. האליטה.
פה, מה זה?
זרקו עלינו, תראה מה נסתדר.
מה זה זה? שבת שלום, סתם, זיו.
לא, זה אין, חולים עליכם.
אתם יודעים שזה מהווה. יוני, אם אתה תדביק אותי במשהו, אני אפרק אותך, אני נשבע לך, אני אפרק אותך.
אני גם.
אני בא לאיפה שאתה גר ואתה יודע את זה. אז שבת שלום.
ואין כמו תוכנית על גיאורגיה כלהתחיל באיומים.
לכבוד התוכנית על גיאורגיה היום, אז... כי אנחנו עוסקים קצת בשורשים משפחתיים.
בטח.
אולי לא המשפחתיים שלך, אבל כן המשפחתיים של נטע.
של נטע לגמרי.
נכון, היא רבע, היא רבע, היא רבע גיאורגית.
היא חצי.
היא חצי.
אני נשוי כבר מעל 15 שנה לליסה, שהיא אהובתי ובת זוגי, והיא ילידת ביליסי.
ממש,
ממש, בון, אבל עלתה בגיל מאוד צעיר.
חשבתי ההורים פשוט.
לא, לא, ההורים, הם עלו בשנת 76, היה להיות כאלה שהוציאו עוד כשהכל היה ברית המועצות, אז היא עלתה, ואני כבר מעל 20 שנה נמצא בתוך חלק מהשבט הגרוזיני, הגיאורגי, וזה למי שאוהב אנתרופולוגיה, זה כיף גדול, קודם כל כי...
איך קבר כל כך קטן, הולך אישה כל כך גדול.
אתה לא מבין כמה הסרטים שלו עולים לי בראש בסיטואציות מסוימות. ממש ככה. לא, יש לי מלא בדיעה, אני לא יודע איפה אני יכול לפרוץ את הגבולות פה ברדיו.
אתה יודע מאיפה הציטוט הזה, כן?
ברור, מדבר כזה שלי, ברור, מימוני. שהוא בולגרי, שזה הצד שלי בעצם, כן.
לא, אתה באמת קצת דומה למוני.
הוא רמלה, אבא שלי זל, אז הוא מרמלה, אימוני, וזה כן, הם ביחד, זה אותם קהילה בולגרית של רמלה.
גדול.
הנה הגיעה בירה, שזה מאוד מתאים לשיחה על גיאורגיה, אז אני באמת...
יותר מתאים יין.
כן, נכון.
ספר, אז איך אתה נחשף לגיאורגיה, באמת דרך האישה עוד לפני?
לא, האמת שלעולם הממש גיאורגיה, אז ברור שדרך ליסה והמשפחה, וזה באמת... זה באמת שבט, עוד פעם, תרבות שבטח בגלל שגם עלו יחסית בשנות ה-70, אבל אז בתוך התיירות ובתוך הטיולים נחשף, ודרך אגב זה מאוד, מאוד מאוד מתקשר, אני מניח שנדבר על זה עם נינו בהמשך, אבל זה מדינה ברמה טיולית, תכף נדבר עליה, אבל אני חושב שמה שקונה במדינה הזאת בסוף את כולם, ותשמע, היא הפכה להיות...
אתה הולך להגיד האנשים.
הלב של האנשים, זה אפילו לא האנשים עצמם, יש שם משהו מאוד מאוד חם, מחבק, מקבל, מאוד מקבל, גם בסרטים של דובר קוזשווילי, דרך אגב, רואים את המבוגרים ומבוגרות עם הצעירים והצעירות.
רואים את המשפחתיות.
בדיוק, אבל גם את הקבלה של המשפחתיות, במקרה של ספציפית של הסרט הזה, יש שם כמובן עם חתונה מאוחרת, אז יש גם, כמו בהרבה, או בכל מדינה או בכל תרבות, יש... זרמים שונים ומנהגים שונים, אבל יש משפחתיות מאוד מאוד גדולה, מאוד חמה, הכל, כמעט הכל סביב באמת האוכל, המטבח, האלכוהול, היין, שהם באמת מייצרים לבד, כולל פה בארץ, בבתים שלהם, בחצרות שלהם לפעמים, בטח בגיאורגיה, מחבל קחטי ובטביליסי, הקדי חרס.
זאת אומרת, מגדלים, יש קרם, מגדלים, איך זה עובד?
קונים בדרך כלל, הולכים למישהו וקונים את הענבים או זה, הולכים למישהו ועושים את זה ביחד, אבל... בשביל שנבין, אז אני כן, ליסה, אני מתנצל מראש על שאני חושף זה.
לא, באמת.
לא, לא, אבל נגיד...
אני חושף כל ערב בהופעות דברים, עלילה, זה לא... בסדר גמור, לגיטימי.
אז אמרו לי שזה בסדר. אז לא, נגיד, אני אתן דוגמה עליך כל סביב הדבר הזה, על ה... אז בשנים הראשונות שהיינו ביחד, אז אני וליסה היינו הולכים, נגיד, לארוחת ערב רק עם אמא של ליסה. השולחן היה מפוצץ במאכלים, כמו שאמא שלי לא הייתה עושה ל-20 אנשים. וזה חלק מהלב שלה, זה לא כדי להרשים אותך הנה, אני יודעת לבשל גם את זה וגם את זה. זה חלק מהרוחב לב, מהתרבות הזאת של האירוח. הלחיים הזה שהם עושים לכל אחד, שאני מת על זה, אתה בארוחה אחת, מרים 10 פעמים וודקות ושוטה בשוט, ואין, אתה חייב לעמוד בדבר הזה, וכל פעם מברכים מישהו אחר, מסתכלים טוב טוב לכל אחד בעיניים, מה הוא ומי הוא ומברכים. העניין הזה של האוכל והרוחב לב הוא לדעתי קונה את כולם.
מה עוד חוץ מהעניין הקולינרי?
אז כשזה, כל הדבר הזה, אני חושב, פחות ככה גם אני הרגשתי שם, אתה, כשאתה מגיע למקום כמו גיאורגיה, זה קצת מזכיר את יוון, אתה, בגלל האנשים האלה, אתה פתאום, כאילו, הכל נהיה לך קל פתאום, אתה פתאום מרגיש נעים, מרגיש בנוח, ושכל הדבר הזה מלווה בארץ מאוד מגוונת. גם, קודם כל טביליסי, שזאת עיר מרתקת ומעניינת, אני מזכיר עוד פעם, גם שילוב של המון, המון תרבויות שנמצאות, גם בתוך גיאורגיה עצמה, גם ברית המועצות שאחרי זה נכנסה, היסטורית, זה עם מאוד גאה, מאוד מאוד גאה, שמאמין שהוא התחיל את היין, ועוד הרבה מאוד דברים אחרים, עם מאוד גאה בעצמו, ואתה רואה את זה שם, בטביליסי, במוזיאונים, בחנויות, בגלריות, בבתי כנסת העתיקים, בכנסיות העתיקות, בכל הטביליסי, היא מהממת, במרחצאות, מעיינות חמים שנמצאים מתחת לאדמה. גם היום אנחנו גם נדבר על זה.
יש עניין דתי, אני תמיד, זה מעניין אותי, דת ומדינה במקום הזה.
פחות, קודם כל ברית המועצות, זה פחות, כמעט תמיד זה פחות, אבל הנצרות שם נוכחת, הקהילה היהודית הייתה מאוד מאוד חזקה, ועדיין יש שם לא מעט, ויש בטביליסי בכלל, אנחנו גם נדבר על זה בטח בהמשך, עם שימון, חיי לילה, מקום כבר שהוא באמת מאוד מאוד יצירתי, זאת אחת המדינות שהצליחו לצאת מהאפוריות הזאת של ברית המועצות, וזה רק טביליסי, שהיא באמת שווה, יש ערים שאנחנו לא באים רק אליהם, אנחנו כאילו באים רק ללונדון או רק לפריז, אז יש המון המון ערים קטנות כאלה, שאני כן חושב שהן שוות את ה4-5 ימים, כמו שאמרת, אז אלי רבן שהיית, כי זה כיף, כי זה אחר, כי זה כאילו קצת להיות בתוך העיר, זו איזו חוויה אחרת.
אתה מרגיש האנתרופולוג ממאדים הזה.
ממש, ממש ככה, וכל המסביב הוא פשוט, הוא טבע.
אז רגע, אז מה זה המסביב באמת לטביליסי? מה זה, אני יודע על טיולי ג'יפים, ואני יודע על כל מיני טיולי טבע כאלה ואחרים?
כן, אז קודם כל הקפקז הגבוה, אז קודם כל המון טבע, יש גם כמובן המון המון אתרי סקי בחורף למי שרוצה, אבל המון המון טבע, הרי הקסבגי ושטילי, שזה מקום של טבע שיש בו כפרים מאוד מאוד עתיקים, שאתה ממש ישן בבתים של האנשים, ובתומי, שזה החוף ים, זאת אומרת, אתה יכול לחוות בטיול של 8-10 ימים מגוון של אלפים, ממש כמו אלפים עם שלג ואתרי סקי והליכות ברגל עם נערות ומפלים, ואתה יכול לחוות יערות וים בבטומי. הכל לא מאוד רחוק אחד מהשני, עם נסיעות יחסית קצרות.
הכל מאוד מתויר, או שיש עדיין מקומות שאתה אומר, טוב, זה, הם עוד לא יודעים איך לתפעל את הדבר
יש,
הזה.
יש עדיין הרבה מקומות שאתה מבין שהם לא יודעים איך לתפעל את
בתולי,
זה עדיין.
כן.
שזה בתולי, בעיקר כרגיל, בכפרים היותר נידחים, כשאתה מגיע לבטומי ולטביליסי היום. אבל גם בטביליסי, אתה יוצא רגע מהמרכז, עיר אחרת לגמרי, פחות מתוירת. תראה, זה ישראל גילתה את גיאורגיה, גם כי זה קרוב, טיסה ישירה, שעתיים, שלוש, אתה שם, טיול של 18 ימים, זה מאוד מאוד כיף.
גם זול, אגב?
כן, גם זול. אני לא יודע להגיד אם העולם גילה את גיאורגיה, זאת אומרת, אם עכשיו זה מסה.
אתה רואה תיירים.
כן, אתה רואה תיירים, אבל בדיוק. אתרי הסקי לא מלאים שם בדיוק בתיירים. ישראל גילתה את זה, זה מאוד מדבר אלינו, גם הרוחב לב, מאוד, אנחנו מרגישים, אני
בבית.
ממש מרגישים בבית. זה לא ים תיכון, אבל עדיין יש בו משהו מאוד מאוד דומה. האוכל שעשה כמובן הרבה מאוד פרומושן פה בארץ.
כן, יחסי ציבור, כן.
עשה יחסי ציבור מדהימים בארץ ובצדק, ודרך אגב, אני חושב שגם לדובר קוסאשווילי יש מקום בדבר הזה, זאת אומרת,
היציאת,
אין שאלה.
אין ספק.
יציאת התרבות הגיאורגית גרוזינית החוצה, בצורה מאוד נעימה, אותנטית, להראות שאתה רואה את הדבר האמיתי. ואתה רואה את הדבר האמיתי שם.
נועזת.
מאוד, מאוד. ואתה רואה את זה שם, אתה רואה את הדבר האמיתי ממש, ואתה יודע, אין המון מקומות שאתה באמת, what you see is what you get, כאילו עדיין יש את זה שם, יש שם משהו מאוד תמים, למרות שהיא כבר נפתחה לעולם לפני כמעט 30 שנה, אבל עדיין 30 שנה זה לא הרבה זמן, והיא גם מאוד מגוונת, באמת כמו שאמרת, בדרכי הטיול, זה גם בג'יפים וגם ברגל וגם באוטובוסים, וגם אם בא לך להיות רק בים, אז יש לך מלא ריזורטים שהם על הים, יש שם אגמים שאתה יכול להיות רק על האגמים, כאילו, יש לך, אתה יכול לעשות עכשיו רק טיול בחבל כחתי, רק סביב ים, סביב יין, אתה יכול לעשות טיול רק בערים, רק סביב, יש שם טרקים, מי שאוהב לכת ברגל, מדהימים, זאת אומרת, אתה יכול לגעת בהמון המון נישות ונקודות, המון היסטוריה, גם דמויות, סטלין, כדוגמה,
כן.
שהוא גיאורגי, מיגורי, אז אתה מגיע לשם, ואתה, דרך אגב, מעריצים אותו כמובן, שאת זה הפעם לא הבנתי, אבל הבנתי למה. כן,
אני
אבל
יכול להגיד משהו לזכותו.
כן.
בזכותו אנחנו חיים.
בגדול.
בגדול. בגדול הוא ניצח את המלחמה נגד היטלר.
קודם כל...
זה עם כל הכבוד לאמריקאים.
לגמרי, וקודם כל יש עוד דברים להגיד בזכותו, אבל יש עוד דברים להגיד בזכותו, אבל הם מאוד גאים בו. וגאים מאוד בספרות שלהם, ובשירה שלהם, ובאומנות שלהם. זאת אומרת, זה מקום שהוא לא צנוע במובן הזה, הוא לא... הוא כן ענב, אבל הוא לא...
הוא מקום תווסי, אבל.
תווסי קצת, אבל הם... הם מראים את זה בצורה מאוד נעימה, מאוד לא שמים לך בעיניים, ולא בצורה מאוד גרנדיוזית, אלא בצורה מאוד מאוד נעימה, וכל הקומבינציה הזאת, שעוד פעם, אני בסוף חושב שהרוחב לב, הנעימות והחיימות של אנשים, היא תמיד אבן שואבת, זה בסוף בכל מקום שתגיע בעולם, זה מה ששואב אותך, אם אתה מרגיש שם נעים, ושמחבקים אותך, אז כבר כיף לך להיות, ועכשיו אתה מוסיף להכל, את כל הטבע, והעיר, והזה, והאוכל, והאלכוהול, אז אתה...
כיף גדול.
ושאתה קצת צ'אצ'ה, שזה האלכוהול המקומי שלהם.
צ'אצ'ה. כן. והמוזיקה.
והמוזיקה.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
אוקיי, חזרנו. נינו אבסט זה פרשנית לענייני רוסיה והמרחב הפוסט-סובייטי. מה העניינים?
בסדר, חברים, איך אתם?
בסדר גמור. היום אנחנו קרובים לבית.
זהו, לענייננו. היא גיאורגית.
בדיוק, אנחנו אומרים פרשנית לענייני רוסיה וזה, אבל גיאורגיה היא בלב, זה באמת, יש עניינים של לב שם?
בהחלט, כן. זו מדינה שאי אפשר, גם מי שלא נולד ולא גדל שם, רענן, פעם אחת הגעת, היא נכנסת ונשארת בלב. יש רק בעיה אחת, כן? כי אף אחד לא בדיוק יודע איך לקרוא למדינה הזאת, כן? כל כך הרבה פעמים השתנו השמות שלה.
אז מה, היה גיאורגיה זה עכשיו, היה גרוזיה, היה עוד?
בהחלט. למדינה הזאת יש קילומטראז' שמות יותר ארוך מאשר היא עצמה. גיאורגיה, ג'ורג'יה, גרוזיה, קולחידה, קולחיס, איה, איבריה, זה מספיק לכם או שאני אמשיך?
מספיק, מספיק.
פעם ראשונה, בפעם הראשונה שנחשפתי, זה היה משיר של הביטלס.
בהחלט.
כן, יש לו ב-Back in the USSR, the Georgian Girls, נכון? את הנשים של גיאורגיה.
בהחלט כן, אבל תראו, אחרי כל מה שאתם אמרתם ואני אומרת, שם האמיתי של המדינה בכלל, סאקרטוולו.
ברור.
אל תנסו את זה בבית, ברור, אל תנסו את זה בבית.
פירוש מילולי?
פירוש מילולי שם של הגיאורגי הראשון, שעל פי המסורת, הוא היה מהצאצאים של נוח דרך יפת, קראו לו קרטלוס. משם בא שם של המחוז המרכזי קרטלי, ומשם שם של המדינה סאקרטוולו. אבל עם קבלת הנצרות במאה הרביעית, שזה אחד משתי הממלכות הראשונות שמקבלות נצרות, גיאורגיה צריכה שם יותר קליט בשביל האוזן הלועזית, ואז לקחו שם של הקדוש המלאך השומר על גיאורגיה, גיאורגיו, ג'ורג' הקדוש, שהוא קבור בכנסייה בין רמלה ללוט, כן? אבל עברו עוד 1500 שנה, באו הרוסים, כבשו את גיאורגיה, ואיך שאנחנו מכירים את רוסיה, היא תמות ולא תיקח שום דבר מה שמתאים למערב, זאת אומרת ג'ורג'יה לא בא בחשבון, אבל גם את סאקרטוולו אי אפשר, מכיוון שאין אותיות באלפבית רוסי.
קיריליות?
קיריליות, כן.
זה לא, בגיאורגיה זה לא קיריליות.
לא, אני אומר, אין אותיות קיריליות שיתאימו? זה העניין?
שמתאימות, לגמרי, אין שמתאימות. כל החברות שלי שבאו מהאזורים של האותיות קוריליות, עד היום אומרות נגריה וגרצליה, כי אין שם קו. אוקיי, מה עושים?
נגריה וגרצליה, יפה.
נכון, אבל מה עושים? מה עושים עם השם הזה? לוקחים את המילה הפרסית שעברה לטורקית ומגיירים אותה לרוסית. ובמילה הזאת טורקים קראו לגיאורגיה ולגיאורגים עוד במאה ה-19 ובארץ כולם מכירים אותה, גיאורג'י. אוקיי? מגיאורג'י נולדה מילה גרוזיה. וכך זה היה עד להתפרקות ברית המועצות, שמשרד החוץ הישראלי בלי למצמץ אז לקחו ואמרו גרוזיה, גרוזיה, גרוזיה. נו, עד שמשרד החוץ הגיאורגי הסבירו מה הסיפור, ובעברית שם תוקן, וזה יותר נכון להגיד גיאורגיה. בעלי היה שגריר הראשון של ישראל בגיאורגיה ובארמניה. ומכיוון שהוא היסטוריון ומכיר את כל הסיפור, הוא כתב על המזוודות. גיאורגיה, גרוזיה, ג'ורג'יה, פורמר סובייט יוניון. המזוודות הגיעו לאטלנטה.
אוי לא!
אוי כן! בזמן מלחמת האזרחים, שהגריר הראשון נשאר בלי תחתונים תרתי משמע.
אוי, נהדר.
ומי שהציל אותו, אח הגדול, שגריר ארצות הברית, שהוא היה גם גבוה, גם שחקן כדורסל.
חשבתי שזה תהיה הצלה שלך, שאת הצילי את המצב, לא?
לא, 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 אני עד אז עוד לא הכרתי אותו, והוא הלווה לו חליפה ללכת להגיש כתב אמנה לנשיא גיאורגיה דאז, אדוארד שבנאצה.
זה דרך אגב, זה אני ממש, כשאמרנו שנדבר על גיאורגיה וגרוזיה, חשבתי שגם זה יהיה הכיוון של איך עבר המיתוג שלהם בארץ בין גרוזינים לגיאורגים, שזה משהו שהוא קרה הרבה דרך אגב בעיניי מזה שהמדינה נחשפה למטייל הישראלי. כאילו גם חלק מהעניין, נכון? או שאת לא חושבת?
לגמרי, כן. לגמרי, גם זה נכון, כי פתאום עם שנת 2003, שזה שנת מהפכה דמוקרטית, מהפכת הורדים בגיאורגיה, שעולה לשלטון ממש כעולה, קבוצת הצעירים, נשיא הצעיר דאז, הוא היה בן 32 מיכאיל סאקשווילי, והממשלה, גיל הממוצע שלהם היה 29, שהם צעקו, ראש הממשלה אמר שהוא יזמין הורים, אבל הכיוון שלהם היה הכי פרו-אמריקאי. הם היו יותר פרו-אמריקאים מאשר ג'ורג'יה של ארצות הברית.
כן.
ואמריקה עטפה אותם ממש באהבה, ואמרו להם, קחו הכל, הנה הכסף, והנה כנראה גם הנשק.
בדיוק.
מכיוון שגיאורגיה, נכון, מכיוון שגיאורגיה פרו-אמריקאית הייתה מאוד מאוד פרו-רוסית, אנטי-רוסית, סליחה. וזו הייתה דרכה הגיונית באותה תקופה להגיד לפוטין ולקרמלין, רדו מהברית שלנו, אנחנו מדינה עצמאית. נרצה נהיה חברים בנאטו, נרצה באיחוד האירופי, איך זה נגמר?
כולם יודעים מה שנקרא.
כולם יודעים.
לא, האמת שעוד לא נגמר פשוט, אז אנחנו עוד לא יודעים.
תראה, עכשיו זה גל אחר, אבל כן. סיטואציה היא גם אחרת. ברור. הייתה מלחמת חמשת הימים, שרוסים תקפו את גיאורגיה בשישה לאוגוסט 2008, ואתה צודק רענן, זה עוד לא נגמר. ועכשיו היו בחירות, ואנחנו רואים עוד פעם הפגנות, אבל הבחירות שהיו עכשיו בחודש נובמבר, עם הקבוצת המטיילים של החברה הגיאוגרפית, אנחנו ממש היינו שם באותם ימים, כן? Mm-hmm. ומה שקורה למחרת, התוצאות הבחירות היו כאלה, זה חצי חצי, קצת יותר וחצי הצביעו לממשלה הנוכחית. כי הבחירות האלה רענן היו בעצם לא כיוון אמריקאי או פרו-רוסי, כן למלחמה או לא למלחמה. ויותר מחצי של אמר גיאורגי אמרו לא, למה? כי יש להם את הניסיון של 2008, זה אחד. שתיים, הם רואים מה קורה באוקראינה עכשיו. ושלוש, מה זה להיות פרו-אמריקאי מבחינת ארצות הברית וסטייט דיפרטמנט, במיוחד אגב זה היה בתקופה של ג'ו ביידן, אבל בכלל, זה להיות אנטי-רוסי ברור. אבל גיאורגיה כבר הייתה אנטי-רוסית. וכשטנקים הרוסים עמדו ליד טביליסי, השאלה, מה עשו אמריקאים? אז בארץ תמיד יודעים מה התשובה הנכונה, כלום הם לא עשו, חוץ מזה שג'ורג' דאבליו בוש, אנגלה מרקל וניקולה סרקוזי, כל בגינה שלו, אמרו שהם טביליסאים, כמו שקנדי אמר בזמנו שהוא
ברלינאי.
זה הרי לא עזר לאף אחד, וגם לגיאורגיה הקטנה והגיבורה בסיפור הזה, ללא שום ספק. יש להם את הניסיון הרע, והם רואים מה קורה באוקראינה, והם מבינים מצד אחד הם בעצמם רוצים להיות פרו-מערבים, אבל הם רואים רק את המקל, אוקיי? הם רואים שאוקראינה הלכה להילחם נגד רוסיה. איפה הגזר, חברים? הם עדיין לא חברה בנאטו, עדיין גיאורגיה לא חברה באיחוד האירופי. מה זה גיאורגיה? אוקראינה עוד לא חברה שם, כן? אז הם לא רואים מה בעצם הם מקבלים, משהו בתמורה, נאטו הולך לחבק אותם, בגלל זה נוצר המצב הנוכחי, וגיאורגיה חייבת ללכת, והיא הולכת יותר נכון, בין הטיפות, איזשהו כיוון כזה אירופאי, כי הם מבינים להיות פרו-אמריקאי שזה מצוין ומדהים, אבל זה באופן אוטומטי, זה יכול עוד פעם לגרום לטרגדיות שכבר היו בעבר, ובחינת אמריקאים, אם אתה לא אנטי-רוסי באופן הפגנתי ממש, אז אתה מובהק, אז אתה לא פרו-אמריקאי.
עכשיו, גיאורגיה... אם אפשר רגע לחזור אחורה בזמן, וקצת לעיר הבירה, ולהבין רגע על יסודה, אני אשמח, כי מה שקורה כשאנחנו עושים את, את הכאן ועכשיו, אנחנו מרגישים שזה כל כך הרעי וכל כך מלא בעכשיו הזה, ואני רוצה להבין רגע איך הבירה הוקמה, מה היה הסיבות לדבר הזה, איך זה הפך להיות, איך היא הפכה להיות העיר המרכזית.
את מטביליסי במקור?
אני בטביליסי, אני נולדתי וגדלתי שם, אבל לא רק טביליסי עצמה, אלא גיאורגיה כולה, שמדברים עליה מרגע הקמתה, זה תמיד קשור לשני דברים.
כן.
ליין ולשולחן ארוך.
יין ושולחן ארוך.
בוודאי. הכנסת האורחים זה ערך העליון. קודם כל, גיאורגיה זה מולדת עולמית של יין. ויש אגדה שמספרת שאלוהים חילק אדמות בין העמים, כולם באו חוץ מה... הם הגיעו איזה חודש אחרי כולם, הוא הסתכל על השעון ואמר, רגע, נגמרו לי כל הרישומים בטאבו, איפה הייתם? הם אמרו, אלוהינו, כששמענו שאתה מחלק את האדמות בין העמים, אנחנו עשינו דבר הראשון המתבקש. נו, אמרנו, מה היה דבר ראשון המתבקש? לרוץ ולבקש את הרי אלפים שבשוויץ. שיש עוד עם שאני לא מבינה למה לא ביקש הרי אלפים, כן? עם המזג האוויר שיש שם. אז הוא אמר, הם אמרו, לא, 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 לבקש הרי אלפים לא זה היה חשוב. חשוב היה לפתוח שולחן, להרים כוסית יין לכבודך, לשיר, לכתוב פואמות ולרקוד לכבודך. בעצם, כאן אנחנו שומעים על מה נשענת גיאורגיה. דבר אחד, עוד פעם, מולדת עולמית, טכנולוגיה הראשונה בעולם של היין, היא באה מגיאורגיה. והקד חרס הכי עתיק, וכל זה רשום ביונסקו, שיש בעולם, נמצא במוזיאון הלאומי של גיאורגיה, הוא לפני 8,000 שנה.
גם, בכלל, גם דיוניסוס עצמו, את אומרת.
לגמרי.
לא, גם אני חושב, אני לא מצאתי עוד מקום כזה שיש את כל עניין טקס הרמת הלחיים, שהוא כל הזמן קורה, לאורך... כל הארוחה וכל הזמן מרימים למישהו אחר בשולחן, זאת אומרת, זה לא סתם לחיים, לחיים העשרים, לבריאות, לא, לבן אדם, לבת אדם, אני לא מכיר עוד מדינה שעושה את זה דרך אגב.
ואם אתה לא מכיר, אגב, אני יודעת שזה לא קיים ואתה צודק, זה באמת משהו מדהים, וזה יין בגיאורגיה.
גם עושים בבתים לא... כל הזמן, כאילו כולם, זה מטורף.
כל הזמן, אבל אתה יודע מה מעניין? שזה פולחן, זה לא שתייה או אלכוהול, זה פולחן. לא מרימים כוסית סתם ככה, אלא כשיש סיבה, הנה האורח, או יש יום הולדת, או מכריזים, הגיע אורח כבוד ומכריזים על...
מרגיש
על
קצת שמוצאים סיבה, אני מרגיש שמוצאים סיבה.
זה גם, זה גם.
בעיקר בצהריים ובערב.
תשמע, זה תלוי מי האורח, אוקיי?
זה נכון.
נינו, אנחנו גם מוצאים סיבה עכשיו להרים איתך לחיים. מה אנחנו אומרים כשאנחנו אומרים לחיים?
גגי מרג'וס.
גגי מרג'וס.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
טוב, מי שלא מכיר, אז באמת, זה הבעלים של בר הפיקוק, שמעון משל, מה העניינים?
מה קורה, גיא?
הלאה, מה נשמע? מה, אתה עכשיו בפיקוק?
כן, בפיקוק לגמרי.
מה לעשות, בסדר גמור, זה לגיטימי. קודם כל, שבת שלום, יליד גיאורגיה, בן 55. הפיקוק, לא הייתי מדמיין שזה, אתה יודע, גיאורגי, לא יודע מה...
יש שם מאכלים גיאורגים.
יש, אבל זה כאילו לא הדבר, זה כן הדבר?
לא, הפיקוק הוא... הוא כל החלקים שלו והם בהרבה יותר מאשר איזה נישה אחת.
כן.
אבל את האמת, הסיפור של האוכל של פיקוק זה סיפור מאוד מעניין. שאבא שלי עליו השלום הלך לעולמו, אז אחד הדברים שהסיקו אותי בשבעה, איך אני גומר באמא שלי. ואז המצאתי תעלול. התעלול היה שבתום ה-30... באתי אליה ואמרתי לה שאני צריך את העזרה שלה באחד המקומות שלי.
כן.
ושאני רוצה להבחין את המקום שהוא יהיה קצת איזה ביטוי אישי. עכשיו, להביא אוכל של אמא שלך למקום שלך, זה עוד שאתה יודע מה אתה עושה, זה עוד שאתה אידיוט.
איך זה קרה? נו, אז איך זה קרה?
אם לא אכלת את הכבד קצוץ שלה, אז אתה מבין שהוא לא אידיוט.
בגלל שלך תתמודד עכשיו עם מישהו שאומר לך, אני אוכל של אמא שלך, שזה לא טעים לו.
כן, בעייתי מאוד.
זה אתה לוקח את הסיכון. אבל לשמחתי, ברכילות של העדה, אמא שלי נחשבת למאסטר.
זה יופי.
בחילות של המרפקים הכוונה, תגיד, אחי, יש לי אותה אוכל.
אבל רגע, היא פיזית הגיעה למטבח, עשתה?
לא, אני עושה בבית, ויש לנו נהג.
די.
שהביא לה את חומרי הגלם, ומביא ממנה את האוכל. דברים שיכולים לעשות דרך, כמו חצ'פורי, כמו חינקלי וכאלה דברים. ואנחנו פשוט פה מוציאים אותם.
גדול.
מחלקה קטנה, זה מחלקה קטנה, אבל...
זה מאוד טעים.
איזה יופי.
תגיד, שימון, מתי חזרת לגיאורגיה? התחלת לחזור, אתה חוזר עכשיו, לא מעט, נכון?
אני התחלתי לחזור לפני כ-12 שנה.
רגע, בין כמה היית כשעלית?
הייתי בין 4-5.
הבנתי, אבל אתה זוכר את ממש את הילדות?
אני זוכר את האמת, את יום העלייה.
די.
ממש, עכשיו אחד הסיפורים הכי מדהימים זה שחזרתי עם אמא שלי, אז יצאנו לבית שבו נולדתי בקוטאיסי, ואז אנחנו עומדים מול טאון האוס בשכונה של היהודים, וזה גברת יוצאת משם כולה כמוקה מהשנים ומהגיל, מעל גיל 80 כזה, מסתכלת עלינו ובמבט חודר היא באה לאמא שלי, אומרת לה, מה גולי חר? כאילו, את מגולי? וזיהתה אותה אחרי 45 שנה.
די, נו, וואו.
אחרי 45 שנה היא זיהתה אותה.
החינקלי הכי טעים שאכלתי היה בקוטאיסי, עד היום.
כן, את האמת, בכלל, גיאורגיה מחולקת למחוזות, אז מחוזי מרצי, שזה בעצם הבירה של הקוטאיסי, נחשבת לבירה הקולינרית של המדינה.
כן.
זה כמו ליון של צרפת, אז קוטאיסי זה של גיאורגיה.
וואלה. אבל כשאתה חוזר מה? אתה חוזר משפחה וכאלה, או הולך...
פה יש לנו חברים שם, של המשפחה, ואני נוסע עם הבן שלי לסקי בבודאורי.
זה כיף.
ויש אפילו את האמת, זה אתר קטן, פיצי, יש לו אולי 8 קילומטר של סלופס, שנקרא גודרזי. גודרזי זה במחוז האג'רה, שזה קרוב יותר לבטומי, אבל מה שמייחד את המקום זה שזה המקום הראשון באירופה שיורד בו שלג, והמקום האחרון שיורד בו שלג.
יאללה. ילד שעולה לארץ בשנות ה-70 מתגאה במוצא שלו או מסתיר?
מסתיר.
עד איזה גיל אתה מסתיר ומתי אתה אומר פאק איט, רגע, מה אני עושה?
עד איזה גיל, אני חושב עד הנעורים אתה מסתיר את זה.
איזה עצוב זה, איזה דבר זה.
תראו, אני חייב להודות איזה משהו, למרות שזה לא קורקטי להגיד מה שאני אגיד.
תגיד.
זה לא משהו מקובל.
תגיד.
אבל אני, הגזענות שבה נתקלתי בחיי הייתה של ספרדים ממוצא מזרחי, כן.
מעניין.
מכלפי גיאורגיה, מכלפי רוסים.
ברור. מעניין.
בבת ים ה-70's, ליד השניצל שהייתי הולך לחברים לאכול, עם חברה היה אומר שיש לו חברה בשם אנה, אז אמא שלו הייתה מגישת השניצל, זה חמוד, זה הכל, והייתה אומרת, מה אתה הולך עם רוסיות, הם
תולו. וואו, ואז אז בשנות ה-90, באזור שנות ה-90 זה מתחיל להשתנות?
לא, כבר בשנות ה-80 המוקדמות, כבר הייתי, מה שנקרא, עצמאי בחשיבה.
כן. וכשאתה עצמאי בחשיבה אתה אומר, רגע, אני רוצה לחקור, אני רוצה לדעת ואני רוצה להיות גאה.
לגמרי, בגלל שקודם כל, בגלל שקראתי המון ספרים בילדותים, אז אתה נחשף להרבה דעות ורעיונות בפאטרנים של החשיבה, ופתאום התחלתי לחקור. שוב, אנחנו מדברים על תקופה שבה אין אינטרנט.
כן, כן.
אז על מנת לדעת,
אתה הולך לספרייה. כן.
אתה באמת צריך שיהיה לך תשוקה לדעת.
ממש.
וכשאתה הולך חדש ואתה בא ואתה משאיר הכל מאחור, אז בעצם ההורים שחוו טראומה בעלייה, ורק אחרי זה הבנתי שהם חוו טראומה.
יאללה.
ואת הילד אתה לא באמת חושב על ההורים שלך.
נכון.
אבל כשאתה גדל אתה מבין שהם חוו טראומה.
וואו, אני ממש זוכר את הגיל שאמרתי לעצמי, אבא שלי ממש כמעט מת בדרך לפה בלי כלום עם סבתא שלו, ואחרי זה ההורים שלו הגיעו והיה במעברה. זה כאילו, זה מטורף.
זה אמיתי.
כן.
לנו היה מסע של 3 שבועות מקוטאיסי, דרך הרבות רוסיה ואוקראינה, בואך אוסטריה. שלקח שלושה שבועות בחורף רוסי, ברכבות.
איזה דרך, איזה דרך מטורפת, מה שאתה מתאר.
לא, 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 לגמרי, לגמרי. אפילו כתבתי על זה סיפור קצר שנקרא רק לא סוכריות, שזה בעצם, זה על המסע של הרכבת מקוטאיסי לוינה, ובדרך שאתה ילד בן רבע לחמש, והרכבת עוצרת באוקראינה בגלל שלג כבד שיורד, ויש לך, יש לך מיראז'ים של לוק של שלג כבד ופסי רכבת שחורים, כאילו שחוצים את הווילדרנס הזה, והמבוגרים מתחילים לאבד את הזהירות בשיח, ואז בעצם נחשפתי לראשונה למושג של השואה.
כן.
בשיחות של המבוגרים שאיבדו את הזהירות, והלילה הוא לא לילה והיום הוא לא יום. ואז מה שנזכר, כאילו מה שנשאר לי בזיכרון, זה שהם אמרו, צריך להיזהם דוברי גרמנית וכלבים, כאילו דוברמנים וכלבי זאב, ובמעבר לגבול האוסטרי, שלא יציעו לילדים סוכריות עם רעל.
יואו.
זה גם עלייה שעלתה הרבה בגלל אנטישמיות, כמובן, שחוו שם.
לא, בגיאורגיה לא הייתה אנטישמיות.
גם לא אחרי בברית המועצות?
בברית המועצות היה, אבל בגיאורגיה עצמה לא.
לא על השואה אני מדבר, אני מדבר על אנטישמיות של אחר כך.
לא, לא הייתה.
כן, אוקיי.
זה ממש לא, הם היו מעורים בחברה המקומית לגמרי לגמרי.
כן.
וגם חייבים לציין שגיאורגיה, השם האמיתי שלה זה סאקרסוולו. סאקרסוולו זה בעצם בני קרטלוס, וקרטלוס היה אחד מהבנים, מהצאצאים של יפת, הבן של נועה.
כן, כן, כן. דיברנו עם נינו. אז תגיד, בבקשה.
לא, אז עכשיו אני באתי לשאול, אם דווקא בגאות האחרונות אתה, נגיד בטביליסי יוצא לך להיות, אתה יוצא?
לא, בוודאי, לא יודע שיש לי איתנו חברים שם.
אז בא לי לשאול אם מצאת מקום כמו הפיקו כבר בטביליסי.
יש לך את הפיקו המקומי שלך?
את האמת, בימים אלה רוצים שאני אבוא להקים שם.
לא, אתה רציני, איזה סגירת מעגל זאת תהיה, זה יהיה משוגע.
אני לא צוחק, אני אמור להיות שם בפברואר וגם במרץ לטובת המגזר.
תקשיב, תקשיב, אנחנו באים, כן? אתה לוקח אותנו, אנחנו באים איתך.
אני לא לוקח אתכם, אנחנו נפרוץ ידיים ונשים איזה צ'לחות.
יאללה,
איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף.
מרים צ'אצ'ה, עניינים. דרך אגב, יש הרבה עכשיו, הרבה הפקות של קולנוע, הן פשוט עוברות לטביליסי, בגלל המלחמה באוקראינה.
וואלה, הכל עבר לשם.
אז מלא הפקות, מלא הפקות עברו לשם, וזה גם מדינה שהיא מאוד מאוד מחבקת אורחים.
כן.
יש תמיד את הקטע של ישנו אוכלוסייה מסבירת פנים ופה ושם, אבל שם כל העניין הזה הוא דף.
כן, זה ממש קשה להסביר למי שלא היה שם, זה ממש נכון, זה דף.
לגמרי. אתה עוצר בדרך, סתם דוגמה, אתה רואה דוגמה. אתה עולה להרים הגבוהים. אתה עוצר בדרך לקנות לחם חם שאתה מהטבון שבו מדביקים את הלחם.
אל תדליק, כן.
עכשיו, עד שזה מוכן, המשפחה בהמתנה שלך מוציאה לך אוכל, מאכילה אותך, כי אצלהם אורח זה שליח של אלוהים.
מדהים.
זה כזה דבר, עכשיו אתה נסגר.
תקשיב, שמעון, בקרוב אני אבוא ואנחנו ניפגש. לא, עד לפני, נלך לפיקוק ואתה צריך לקבל אותי, תזכור לכנות אותי שליח האלוהים כשאתה פוגש אותי, תזכור, בסדר?
לגמרי, לגמרי.
ביי שמעון, תודה.
תודה רבה לך.
אחלה.
יאללה, ביי. שבת שלום.
בקיצור,
איזה כיף.
אתה לא מבין כמה. זה באמת כיף. זה באמת כיף. הייתי צריך להביא את ליסה שתתראיין פה בעצם.
נכון. למה לא בעצם?
נעשה תוכנית אחרת.
שעה פעם בא עם ליסה.
פעם חלק ב'. לגמרי.
טוב, נשמע מדהים. בא לי מאוד. זה לגמרי בליסט.
זה נורא קצר וקולע ופה.
תן לי מתי.
בגדול כל השנה, כי היום באמת כבר התפתחה שם מאוד תרבות הסקי, וכמו שהוא אמר, המון המון אנשים נוסעים לסקי, אז נוסעים כבר בחורף, אבל אם מי שלא רוצה תרבות חורף ממש, אז בדרך כלל מאפריל עד אוקטובר, גג נובמבר, כי אחרת כבר נהיה קר.
כמה קר נהיה בטיביליסי נניח?
לא, קר כמו עיר אירופאית טובה, אבל אז אתה יכול, לא, לטביליסי כמובן אתה יכול לנסוע כל הזמן, אבל אתה לא יכול לטייל ממש במדינה, בטח לא באזורי טבע המרשימים שלה.
אוקיי, מנת רחוב.
לא נופל בפינה הזאת עכשיו.
לא, אין מה.
לא, אבל אני כן יכול להגיד שכאילו, כל הכל החינקליות, אני, אולי אני אגיד שני דברים. אחד, אני ממליץ מאוד, אם אפשר.
כל דבר שהוא כופתה, שהוא דמפלינג, שהוא זה, שהוא הגאונות הזאת, של לעטוף במצק משהו זה, אני סקש, אני רוצה להיות בתוך זה.
אז אני באתי להמליץ.
אני מבקש קבורה כזאת, אם אפשר.
בקבוצה, קבורה בחינקלי.
שיחנתו אותי.
לא, בחינקלי זה גדול, אתה לא מבין איזה צורה מהממת זאת. לא, אבל מה שבאתי להמליץ זה שאם אתם יכולים להיכנס רגע למטבח לראות, כי הם עושים את הדברים האלה בדורה מאוד מיוחדת, והדבר השני, שלמרות שמאוד מכירים את החצ'פורי, אז בעניין המאפים, אני מאוד ממליץ על הלובואני, שזה בצק שהמילוי שלו, בורקס בעצם, שהוא המילוי שלו מלוביה, מישועית, וזה טעים, אני דואג להביא את זה לפעם הבאה.
וואו, עליי, וואו, לפה. וואו. חוויה מיוחדת.
החוויה המיוחדת בעיניי זה, אני אישית אוהב מאוד הליכות ברגל, לא ללכת לבקר ביקבים מקומיים ממש בתוך הבתים, ולראות את המרטפים ממש בקדי חרס, וזה באמת תרבות שרצה כבר אלפי שנים.
לא שאלתי, זו שאלה חשובה גם כן. בקיצור, שאם אפשר לטייל ברגל, אם זה מאוד מאוד נגיש.
מאוד נגיש, כן. מאוד, מאוד נגיש, כן, מאוד כיף.
זה לא עכשיו איזה כלי תחבורה שאתה חייב להתנייד בעיר.
לא. טביליסי עצמה לגמרי, לא?
מדהים. ועל מה אפשר לוותר?
אני אישית, כל עולם הבטומי, העולם של הריזורטים שם, אני פחות מתחבר אליו, אבל חוץ מזה, הייתי בעיניי טביליסי, ומשהו בנגיעת עולמות הטבע, זה המאסט של גיאורגיה.
סגור. זיו המויאל הוא העורך והמפיק שלנו, ויוני קחתה על הסאונד, וטל אלפקס על הדיגיטל, ושבת שלום לכם, צוות יקר. אני מתנצל, לא,
תודה רבה.
מה שאמרתי מקודם זה בצחוק.
זה סתם היה.
אתם הצוות שאני הכי אוהב.